אוקיי, אני רוצה לגעת היום בעניין הקווי או הקוי. ראיתי שיש בזה חילוקי ביטויים בין ספרדים לאשכנזים. אשכנזים קוראים לזה קווי והספרדים קוראים לזה קוי. יש על זה כל מיני דיונים בין חוקרים לשוניים למיניהם. טוב, בכל אופן, דיברנו על חצי שיעור, דיברנו על שבועה על חצי שיעור, ואני רוצה עכשיו לגעת בקטע בסוגיה שעוסק בספק הזה של קווי, בעצם תוספות, כמעט כל התוספות בסוגיה פה עוסק בנקודה הזאת. יש המושג הזה של קווי או קוי, זה בפשטות זה ספק בהמה, ספק חיה. ולכן יש לגביו דינים שונים בכל מקום שבו יש הבדל בדין בין בהמה לבין חיה. כן, אם יש הבדל בדין בין בהמה לבין חיה, אז קווי שהוא ספק בהמה, ספק חיה, יש לגביו ספק בדין הזה. אבל יש מקומות שבהם קווי יכול להיות חריג אפילו כשהדינים שווים לבהמה ולחיה. למשל, הגמרא מדברת על איסור אכילת דם. איסור אכילת דם נאסר גם בבהמה וגם בחיה. אבל בכל זאת, כיוון שהקווי הוא לא בהמה ולא חיה, אז השאלה האם, או ספק בהמה ספק חיה, השאלה, האם איסור אכילת דם נאמר לגביו? זה... נאמר את זה ככה, אם השאלה אם אנחנו מבינים שאיסור אכילת דם נאמר על כל בעלי החיים, שחיה ובהמה זה דוגמאות, או שאיסור אכילת דם נאמר על כל דבר שהתרבה בפסוק. אז יש ריבוי בפסוק לגבי בהמה, יש ריבוי בפסוק לגבי חיה. אבל קווי הוא משהו שהוא לא בהכרח בהמה ולא בהכרח חיה, ולכן יכול להיות שלגביו זה לא התרבה. נכון? שאם הקווי הוא ספק בהמה, ספק חיה, אז קצת קשה להגיד דבר כזה. כי הרי אם הוא ספק בהמה, ספק חיה, אז על הצד שהוא בהמה זה יתרבה, על הצד שהוא חיה זה יתרבה. רק אם אני אומר שבגלל שיש בו סימני בהמה וסימני חיה, אז אולי הוא משהו אחר. הוא סוג שלישי, והביטוי ספק פה הוא אולי לא ביטוי מדויק. במצב כזה אפשר להגיד שהאיסור על אכילת דם לא... התחדש לגביו. אם באמת הוא היה ספק בהמה ספק חיה כפשוטו, אז לגבי אכילת דם לא ברור למה שלא יהיה בו האיסור ממה נפשך, על הצד שהוא חיה ועל הצד שהוא בהמה. לענייננו, אז איסור חלב זה הדוגמה שבעצם מובאת אצלנו בגמרא, כי איסור חלב נאמר על חיה ועל עוף, אבל לא על בהמה. ואם קווי הוא ספק בהמה ספק חיה, אז יש ספק, האם איסור חלב נאמר לגביו, או איסור כיסוי אדם שנאמר רק על חיה ועל עוף ולא על בהמה. אז גם לגבי איסור חלב, יש ספק לגבי עקבי, אם הוא בהמה, אז יש איסור, אם הוא חיה, אז אין איסור. הגמרא אומרת שהאיסור שלו יתרבה מכל חלב. כמו חצי שיעור. אני אזכיר את מה שכבר ראינו, שבפסוק כל חלב, הגמרא לומדת ממנו שני ריבועים. ריבוי אחד זה חצי שיעור, והריבוי השני זה קווי. עכשיו, שאלתי איך אפשר ללמוד שני ריבועים מאותו מקור. והבאתי על זה, אני הצעתי על זה תשובה אחת בשיעור הראשון, נדמה לי, אבל אחרי זה ראינו את הפלייטי, שהציעה תשובה קצת שונה. התשובה שאני הצעתי הייתה שכתוב כל חלב, כל דהו חלב, מה הכוונה? כל שיש בו איזשהו צד של חלב, אז הוא נאסר. עכשיו, אם באמת מדובר פה באיזשהו עיקרון כללי, כל מי שיש בו איזשהו צד של חלב נאסר, העיקרון הכללי הזה הוא גם מתאים לחצי שיעור, וגם מתאים לקווי, ושבכל אחד מהם יש צד של חלב. אז לכן זה לא שני ריבועים שונים מאותו פסוק, אלא זה איזושהי הרחבה של איסור חלב, כן, ריבוי כללי של כל מה שנוגע באיזושהי צורה באיסור חלב, שגם הוא יהיה אסור. יש לזה הרבה דוגמאות או הרבה השלכות, אבל בעצם זה ריבוי אחד, זה לא הרבה ריבויים. מה שקשה בכיוון הזה, זה שהרי אנחנו יודעים שאיסור חצי שיעור נאמר בכל ההלכה, לא רק בחלב. האם גם בכל שאר ההלכה נאמר הריבוי השני, שכל דהו חזיר יהיה אסור מצד חזיר, כל דהו, לא יודע מה, ממזר יהיה ממזר, בעצם כל איסור, אם אנחנו מרחיבים את מה שנלמד מכל חלב בכל שאר ההלכה, אז הייתי אמור להרחיב לא רק את איסור חצי שיעור, אלא גם את הרעיון של קביעי. ואז היה יוצא שבעצם אני צריך להחמיר בספקות בכל ההלכה, אולי זה אפילו מקור לדין שספקא דאורייתא לחומרא בכל התורה. לא ראיתי מישהו שרוצה לומר דבר כזה. בפשטות הריבוי של קביעי הוא ריבוי ספציפי לגבי חלב, ואנחנו עוד נראה בסוגיה שלנו באמת למה צריך אותו וכולי, אבל זה ריבוי ספציפי לגבי חלב. אז למה? אם חצי שיעור זה איסור כללי בכל ההלכה, אז למה קביעי זה נאמר רק לגבי חלב? ממה נפשך? או שתגיד שחצי שיעור הוא, גם הוא התחדש רק לגבי חלב, או שתגיד שגם ריבוי של ספקות כמו קביעי התחדש בכל ההלכה. אז יכול להיות שזה, מי שהזכרתי את זה כבר, שזה זו המשמעות של הסברה של חזי להצטרופה. הרי דיברנו על זה שיש ריבוי של כל חלב, ויש גם את הסברה של חזי להצטרופה, מה היחס בין שניהם. אז בפשטות נראה גם מהגמרא וגם מהראשונים, שזה לא שני מקורות אלטרנטיביים, זה לא שיש פה איזושהי מחלוקת או שתי אפשרויות, אלא הם מצטרפים. אז שאלתי למה צריך שהם יצטרפו, אם כל חלב מרבה חצי שיעור, אז לא צריך את סברת חזי להצטרופי, ולהפך. אז אפשר היה לומר, שדיברתי על זה, כן? שהריבוי של כל חלב ממש צריך לרבות. עכשיו אתה שואל את עצמך, את מה לרבות? ואז אתה צריך להתחיל להפעיל את הסברה. אמרתי שכל הדברים שנלמדים מדרשה הם בעצם מערבים סברות. אתה צריך הסברה, הדרשה אומרת לך לרבות. עכשיו אתה צריך להפעיל את הסברה כדי לדעת את מה לרבות. כי הרי אתה יכול לרבות כל חלב לרבות חלונות. אני יודע, אתה צריך משהו שיהיה בו איזושהי סברה שאומרת את זה לרבות. אז למה הסברה לבד לא מספיקה? אז אמרתי, לפעמים הסברה לבד לא מספיק חזקה כדי לבנות עליה את הדין, ולכן אתה צריך את הפסוק. הסברה באה ואומרת, אחרי שיש פסוק, את מה, לעניין מה אני מרבה מהפסוק. רגע, חברים, רק אני מזכיר, בואו תנסו להפעיל מצלמה, בסדר? אלעד, אהרון, תפעילו מצלמה.
אני לצערי לא יכול, אני עם הבת שלי פה, וזה קצת שוח.
אהרון, מה איתך? תגובה. אוקיי. אז הטענה היא שבעצם איסור חצי שיעור יוצא מהריבוי של כל חלב, שהחזי להצטרופי, זאת הסברה שאומרת לי את מה לרבות. נכון כך אמרת. אם זה כך, אז יכול להיות שיש הסבר למה דין חצי שיעור מתרחב לכל ההלכה, והדין של הספקות, כמו הקביעי, נשאר רק בחלב. הסברה של חזי להצטרופי מלמדת שכל חלב בא לרבות חצי שיעור, למה? כי יש את סברת חזי להצטרופי. אבל אחרי שלמדתי מהפסוק שסברת חזי להצטרופי אכן מחזיקה מים, זאת אומרת שחצי שיעור באמת ראוי לאסור אותו, עכשיו אני מיישם את זה על כל ההלכה. בריבוי של קביעי, אין לי סברה למה בכל ספק אני צריך להחמיר. אחרי שאתה מרבה כל דהו חלב, אתה אומר כל מה שיש בו מימד של חלב, צריך להתייחס אליו כאילו שהוא אסור.
זאת אומרת, אתה הולך רטרואקטיבית? אתה בעצם כל מה שעד עכשיו אמרת, אם לא ידענו, אז מעכשיו אנחנו, אנחנו מכינים את זה על כל הדברים כאילו עד עכשיו גם.
בדרך כלל זה ככה, יש לך מקור מסוים, אתה לומד ממנו למקורות אחרים, זה נקרא בענייניו. אבל אז השאלה, למה אנחנו עושים הבדל בין קביל לחצי שיעור? זאת הייתה השאלה שלי. אין לי בעיה אם שמרחיבים את זה לשאר ההלכה, כי הרבה פעמים יש לנו מקור אחד, וממנו אנחנו לומדים עיקרון שהוא נכון לכל ההלכה. אני רק שאלתי, ממה נפשך? אם אתה עושה את זה על חצי שיעור, למה לא תעשה את זה על קביל? ולהפך, אם אתה לא עושה את זה על קביל, למה אתה כן עושה את זה על חצי שיעור? מה שאני רוצה לטעון זה שהריבוי של כל חלב, בהקשר של קביל, לא מצטרפת אליו עוד סברה. כל מה שקשור לחלב צריך להחמיר לגביו. בסדר? אז זה דין מיוחד בחלב. כי אין שם איזושהי סברה, אז כנראה זה יתחדש בקשר לחלב. אבל הריבוי של חצי שיעור, יש לגביו סברה, שחזי להצטרופי. אז אם ככה, הריבוי הזה מלמד שהסברה נכונה. ברגע שאני יודע שהסברה נכונה, אני מיישם אותה גם על שאר ההלכה. כי סך הכל יש פה סברה. אני רק צריך חיזוק מהפסוק, כדי לומר שהסברה הזאת יש בה ממש. זאת אומרת שאפשר לבנות עליה דין, שהיא מספיק חזקה. אז יש לי חיזוק מהפסוק, ולכן אני אומר את הסברה. זה מזכיר לי הרבה פעמים יוצא לי להתלבט, כן, בישיבות מקובל לחשוב שכל פסוק מלמד את ההפך ממה שכתוב בו. נכון? למה? כי אתה אומר, כן, זה הדוגמה, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כן, בעל ואישה מתווכחים, אז האישה אומרת לבעל, מה, אתה צריך לשמוע בקולי, מה שכתוב בתורה, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. אם הבעל הוא ישיבה בוחר, אז הוא אומר לה, מה פתאום? הרי ברור, מכאן יוצא שלא צריך לשמוע בקול האישה. לכן היה צריך חידוש לגבי שרה, שדווקא שם אתה כן צריך לשמוע בקולה. זאת אומרת, לפי הרעיון הזה יוצא שכל מקור, כל דין שאתה לומד מפסוק, בעצם מלמד את ההפך. הוא מלמד שבאופן עקרוני זה לא נכון, ולכן היה צריך לחדש שפה הדין הזה קיים. וככה בישיבות רגילים לחשוב, שבכל מקום שיש איזשהו דין, פסוק של מלמד דין, זה בעצם יוצא מכאן העיקרון ההפוך. כי זה סימן שבדרך כלל זה לא נכון, לכן הפסוק היה צריך פה לחדש שכן. והאמת שיש מקומות בשס הזה באמת בנוי כך. מזה שהיה צריך לרבות, משמע שלולי הריבוי זה לא היה כך, ולכן העיקרון הכללי זה שזה לא. מצד שני, יש את העיקרון של בענייניו. כשאנחנו לומדים משהו מפסוק, ההנחה היא שהוא קיים בכל ההלכה, אנחנו לומדים מהמקור הזה בכל שאר ההלכה, בבענייניו. אז מתי עושים את זה, מתי עושים את זה? מתי כשיש לך מקור שמלמד משהו, אתה מניח שהמשהו הזה הוא עיקרון כללי, ומתי אתה מניח שזה חידוש מיוחד לפה, אבל העיקרון הכללי הוא הפוך. לפעמים זה כך, לפעמים זה כך, יש איזה דוגמאות בחזל לשני הכיוונים, ובראשונים. נדמה לי שההבדל נעוץ בשאלה אם יש לך סברה. אם היסוד שאותו למדת, יש בו סברה, אז אתה מיישם אותו לכל ההלכה. אם היסוד שאותו למדת, אין בו סברה, אז אתה מבין שהוא כנראה נאמר ספציפית למקרה הזה. אין לך בו, אלא חידושו. יש פה חידוש, החידוש נאמר פה. אין לך בו, אלא חידושו. אתה לא יכול ללמד אותו, אתה לא יכול ללמוד אותו על שאר, על שאר ההלכה. יש מקום אולי לחלק בין שהסברה היא חזקה, לבין שהסברה היא בסדר, אבל לא מספיקה לבדה כדי לחדש את הדין. למה? כי אם הסברה היא חזקה, אז אני הייתי בעצם אומר אותה גם בלי הפסוק, בכל התורה, למה לקרוא סברה הוא? אז אם יש פה פסוק, הפסוק אולי בא למעט מהסברה, ולהגיד שאני צריך ליישם את הסברה דווקא כאן. אבל אם הסברה היא סברה לא מספיק חזקה, היא לבדה, לא הייתה יכולה להכיל את הדין, אז פה אם יש פסוק שמתווסף, הפסוק בא רק לומר שאני יכול לסמוך על הסברה, זאת אומרת שהיא מספיק חזקה. אז ממילא עכשיו אני יכול ליישם את זה, אין שאלה למה צריך פה את הפסוק. צריך פה את הפסוק כדי להגיד לי שהסברה מספיק חזקה. אז ממילא אין סיבה לומר שהפסוק בא לחדש דין ספציפי לפה, שלא יהיה נכון לכל התורה. להפך, הוא בא להגיד שהסברה הזאת נכונה, ממילא אפשר ליישם אותה בכל התורה. אז יוצא בעצם שלושה, יוצאים בעצם שלושה מצבים. יש מצב שבו יש חידוש בפסוק ואין לי סברה. אז אם זה ככה, אני הייתי אומר שזה נאמר רק בפסוק הזה. בכל שאר ההלכה, זה לא נכון. אבל זה לא נכון לא כי למדתי מהפסוק הזה שזה לא נכון. אלא זה לא נכון, כי זה נשאר לא נכון, אין לי סברה, אין לי סיבה לשנות. כל מה שהפסוק הזה אומר, זה שבמקרה המסוים הזה צריך לשנות. אז נגיד, אם לא הייתה סברה בכלל בדין חצי שיעור, אז שהפסוק היה מחדש חצי שיעור בחלב, אני הייתי אומר שבחלב מתחדש יש איסור חצי שיעור. בכל שאר ההלכה אין איסור חצי שיעור. אבל למה אין? לא כי למדתי מכל חלב את ההפך. אלא בגלל שאין לי סברה, אין לי סיבה ליישם את זה בכל שאר ההלכה, והפסוק של כל חלב נאמר רק על חלב. זה הכל, לא צריך את הפסוק כדי ללמד את שאר ההלכה שלו. שאר ההלכה נשאר לו, כמו שהייתי מבין גם ככה. הפסוק מחדש שבחלב, כן. זה כשאין סברה. מה קורה כשיש סברה חלשה? כשיש סברה חלשה, הכוונה שהיא לבד לא מספיקה כדי להכיל את הדין, צריך חיזוק מהפסוק. אז נגיד שיש לי סברת חזי להסתרופיה, אבל נגיד שהיא חלשה. היא לא מספיק חזקה כדי ליישם אותה בלי פסוק. עכשיו בא הפסוק של כל חלב. אני שואל את עצמי, אז מה עושה הפסוק? הפסוק בא לומר שהסברה הזאת היא כן חזקה. אפשר ללכת על פיה. אם זה כך, אז בעצם הפסוק הזה הוא בענייניו. הוא בעצם מלמד אותי שבכל ההלכה, בכל מקום ששייך את הסברה הזאת, צריך ליישם אותה. זה המקרה של בענייניו. המקרה השלישי זה כשהסברה היא חזקה. כשהסברה היא חזקה, אז אני בעצם לא צריך את הפסוק בכלל. אני הייתי אומר את היסוד הזה בכל ההלכה גם בלי הפסוק. ואז אני, עכשיו פתאום יש לי פסוק בחלב. זאת אומרת, למה צריך את הפסוק? הרי הסברה מספיקה. יכול להיות שפה נאמר הכלל הזה, שהפסוק בא ללמד את ההפך ממה שכתוב בו. הפסוק בא לומר שאותה סברה שהיית מיישם בכל ההלכה, אל תיישם אותה, אלא רק בחלב. ואז הפסוק מלמד שבכל שאר ההלכה, חצי שיעור יהיה מותר. באפשרות הראשונה שהעליתי, לא הפסוק מלמד שבכל שאר ההלכה יהיה מותר, אלא היעדר הסברה מלמד את זה. הפסוק מחדש רק על חלב, אבל היעדר הסברה מלמד שבכל ההלכה זה לא רלוונטי. פה הפסוק מחדש שבכל שאר ההלכה אין איסור חצי שיעור לפי ההבנה הזאת. בסדר? אז אם אני חוזר לכאן, אז הריבוי של קבי והריבוי של חצי שיעור, הם שניהם התרבו מכל חלב. אבל האופי של הריבוי הוא שונה. למה? אמרתי, הרי לכאורה זה צריך להיות אותו דבר. למה אופי הריבוי הוא שונה? כי בחצי שיעור יש סברה. ברגע שיש סברה, אז יתרבה חצי שיעור בחלב, אני מיישם את זה על כל ההלכה. לכן דין חצי שיעור נאמר על כל ההלכה, לפחות לפי רבי יוחנן. יש לה כשלא מקבל את זה, אבל לפי רבי יוחנן. בקבי אין סברה. ברגע שאין סברה, אז כשזה יתרבה לגבי חלב, אני משאיר את זה רק על חלב. למה להניח אחרת? אוקיי? ולכן בשאר ההלכה לא יהיה החובה להחמיר בספקות. או לפחות לא מפה. יהיה דין ספק הדורית על החומר, אבל זה לא ילמד מכאן. אוקיי? יכול להיות שפה זה דין להחמיר בוודאי, ולא להחמיר מדיני ספקות. על זה עוד נדבר.
הרב, כל הדיון הזה על ספקות הוא לא לפי מסקנת הגמרא. לפי מסקנת הגמרא, קוי הוא בריאה בפני עצמה. הוא לא ספק.
נכון, אבל כרגע אני מניח, אני עוד לא נכנסתי אפילו לגמרא, ההנחה בבשס באופן כללי זה שקוי הוא ספק. וברגע שהוא ספק, אז אני שואל את עצמי, אוקיי, אז מה הריבוי הזה של כל חלב אמור לעשות לגביו? אז אלה האופציות שתיארתי כאן, עוד מעט נראה את הגמרא, ואז נראה שזה באמת לא כל כך פשוט. זה אפשרות אחת להסביר למה צריך, למה, איך יוצאים שני ריבויים מאותו פסוק, גם את הקבי וגם את החצי שיעור, למרות שיש להם תחולה שונה. את דיני הספקות אנחנו משאירים רק על חלב, ואת החצי שיעור אנחנו מיישמים על כל ההלכה, זה מה שהסברתי כאן. הפלייטי רצה לטעון שקבי הוא בעצם דוגמה לחצי שיעור, זה לא שני ריבועים שונים, זה שניהם חצי שיעור. למה? כי הקבי זה תאי שבעל צביעה, אוקיי? או להפך, צבי שבעל תיישה. אז יש פה בעצם כלאיים של חיה עם בהמה. והוולד נקרא קבי. יש איזה דעות בראשונים ובגמרה, אבל ככה הפלייטי מניח. עכשיו, אם זה ככה, אז בחלב של הקבי בעצם יש מימד של חלב חיה, ויש מימד של חלב בהמה. אז כיוון שכך, בעצם זה חצי שיעור איכותי, נכון? יש פה איכות קלושה של חלב חיה, דיברנו על זה כשדיברתי על ההקשר של חצי שיעור איכותי, שיעור הקודם. אז כיוון שכך, מדין חצי שיעור זה צריך לייסר. אז הוא טוען שהריבוי של קווי והריבוי של חצי שיעור הם לא שני ריבועים, קווי זה חצי שיעור. זה רק חצי שיעור איכותי וזה חצי שיעור כמותי. אבל זה בעצם אותו ריבוי עצמו. ואז באמת יוצא השאלה איך נוצר הבדל בין הקווי לבין החצי שיעור מתעוררת חזרה. כי לפי הפלטי עכשיו אני אשאל, אוקיי, אז חצי שיעור אבל זה עיקרון שאני מרחיב אותו לכל ההלכה. למה את העיקרון של קווי לא? התשובה, כן, אני גם אותו מרחיב לכל ההלכה. חצי שיעור באיכות, באמת ראינו הרבה מקורות בשיעור הקודם, שיש חצי שיעור באיכות גם בתחומים אחרים בהלכה, עד למקומות מאוד מאוד מופרזים. וזה בדיוק הנקודה שאמרתי קודם, כי לפי הפלייטי אי אפשר להגיד את מה שאמרתי קודם, שיש הבדל בין שני הריבועים, וזה מתרחב כי יש לו סברה, והוא לא מתרחב כי אין בו סברה. פה שניהם זה הריבוי של חצי שיעור. אז לכן שניהם באמת מתרחבים, ולפי זה מכאן יש מקור לחצי שיעור איכותי, מה שכל האחרונים מביאים בהקשר אחר, בהחלט אפשר ללמוד את זה מכאן, זה יכול להיות מקור לעניין הזה. אפשר היה אולי בדוחק להגיד, נכון שזה שניהם חצי שיעור, אבל זה חצי שיעור בכמות וזה חצי שיעור באיכות. ויכול להיות שחצי שיעור בכמות יש את סברת חזי להצטרופה. כשבחצי שיעור באיכות אין את סברת חזי להצטרופה. טוב, לא יודע, זה תלוי איך מגדירים את סברת חזי להצטרופה, כי אפשר להבין אותה גם על חצי שיעור באיכות.
אבל הסברה הזאת שקוי הוא קווי הוא חצי שיעור, אין שום עוגן בשס. לא זכור לי שהגמרה באיזושהי סוגיה מתייחסת לקווי כאל חצי שיעור. מתייחסת אליו או כספק או כבריאה בפני עצמה. לא, אבל לא כחצי שיעור.
אבל זה לא התייחסות שונה. הקוי הוא בעצם ספק של חיה ובהמה. יש בו מימד של חיה ומימד של בהמה. עכשיו, הדין של חצי שיעור הוא דין שמרבה כל מה שיש בו איזשהו מימד של חלב, כמותי או איכותי. אז כיוון שכך, אז קווי מתרבה מדין חצי שיעור. לא בגלל שקווי הוא חצי שיעור, קווי הוא באמת מה שאומרים בשס. יש בו מימד של בהמה ומימד של חיה. רק מדין חצי שיעור אנחנו לומדים שמי שיש בו מימד של חיה ומימד של בהמה צריך להיעשר מדין חצי שיעור. אז אתה לא צריך שבכל השס יביאו את קווי כדוגמה לחצי שיעור. מה שמביאים אותו זה כדוגמה לספק. במקום שבו אנחנו עוסקים באיסור חצי שיעור, קווי גם הוא דוגמה לעניין הזה. אבל זה לא שההגדרה של קווי זה שהוא חצי שיעור, לא. ההגדרה של קווי זה שהוא חצי חיה, חצי בהמה. בסדר? אוקיי, עכשיו בגמרא בואו נחזור באמת אחורה, רוצה קצת לדבר באמת על המשמעות של הספק הזה של קווי. גמרא בחולין, בדף פ' עמוד א', אמר רב יהודה, קווי בריאה בפני עצמה, ולא הכריעו בחכמים אם מן בהמה היא, אם מן חיה היא. רב יהודה, לא רב יהודה, זה המורה. רב נחמן אמר, קווי זה אי לבר. זה דיון שם בגמרא למעלה יותר, זה אי לבר. זה המושג של קווי, עוד פעם, השאלה אם הוא חיה או בהמה. אומרת הגמרא כתנאי, כן, זה מחלוקת תנאים בעצם. ואז מביאים את המימרה הבאה. קווי זה אי לבר, ויש אומרים, זה הבא מן התאיש ומן הצביעה. רבי יוסי אומר, קווי בריאה בפני עצמה היא, ולא הכריעו בחכמים, אם מן חיה, אם מן בהמה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מן בהמה היא, ושל בית דושאי, היו מגדלים מהם אדרים אדרים. מה זה מוכיח שהיו מגדלים אדרים אדרים? בהמה הרי זה חיות בית, זה חיות שמגדלים בבית, כמו פרה ושור וכבשה, תיש וכדומה. אז אם בית דושה היו מגדלים מהם אדרים אדרים, זה בעצם אומר שזה בהמה ולא חיה. נכון? כי מגדלים את זה, לוקחים את זה למרעה, מגדלים את זה בבית כמו בהמות. בכל אופן, אז אנחנו רואים פה בגמרא...
זה לא חייב שזה יהיה ככה.
למה? זאת אומרת,
זה שהם היו מגדלים אותה, אם אנחנו אומרים שזה חצי בהמה, חצי חיה על פן הגידול, זה אומר שהם הצליחו לגדל ממנה, אבל לא בהכרח כולם מצליחים לגדל ממנה. הם הביא דוגמה, מה שאמרנו זה דוגמה יחידנית, של מישהו שהצליח.
אז בשביל מה הגמרא מביאה את זה פה?
לאחד הדעות, עכשיו קראתי במקביל, קראתי מה זה קווי, ואיך הוא יש שטוענים שקווי הוא, כמו קאו, בעצם פרה, שבאותה תקופה היה, היה חצי מבוית, כאילו, בגרמניה.
אוקיי.
אם כן, אז אומר שבעצם בהמה וחיה זה לא בהכרח הצורה של החיה, אלא הביות שלה, כמו שאמרת.
בדיוק, זה על זה אני כן, מדבר.
על כן יכול להיות שהוא מביא את זה כדוגמה יחידנית כחיזוק ולא כמחלוקת.
הפוך, זו דוגמה כחיזוק, גם אני אומר. הטענה היא, הוא מביא, הוא אומר שזה, שקבי הוא בהמה. והראיה שלו...
הוא מביא את זה כחילוק ללא הוכרע, הוא מביא את זה כחיזוק ללא הוכרע אם זה בהמה או חיה.
לא, למה? רבן שמעון בן גמליאל אומר מין בהמה היא. ושל בית דושאי היו מגדלים הם, עדרים עדרים. אז זה שהיו מגדלים עדרים עדרים זה מובא... בהמשך לדעתו של רשב"ג. אז הוא אומר, זה מין בהמה, והראיה שגידלו את זה כמו בהמה.
ואני לא יכול לראות את זה כחיזוק בעצם?
זה חיזוק.
לא, אני אומר, את כל הדעה של רבן שמעון בן גמליאל, בראייה כאילו לכל הסוגיה של עצמה, לא עכשיו לחלק את זה לחלקים קטנים. אני לא יכול לראות את זה אם מפרשנים את זה עכשיו, כדוגמה לטובת חצי בהמה חצי חיה?
לא, אז למה זה מובא פה?
אני לא יודע, אבל הוא מביא דוגמה יחידנית, הוא לא מביא דוגמה ש...
לא, דוגמה יחידנית הכוונה שאם אנשים מגדלים את זה הדרים, כנראה שזאת בהמה.
אז זה אנשים, זה איש אחד.
לא משנה. ההנחה היא כנראה שאי אפשר לגדל את זה אם זה לא היה בהמה. אם הם מגדלים את זה, כנראה זה בהמה. עוד במבנה הגמרא, נראה די ברור שזה חיזוק לרשב"ג. מין בהמה היא, והראיה שבית דושה היו מגדלים מהם. טוב, ככה נראה לי, לא משנה, זה פחות חשוב לעניין. בכל אופן...
במקומות אחרים בשעס, אם אני לא טועה, אז כשאומרים בריאה בפני עצמה היא, כוונה שזה לא בהמה ולא חיה, נכון?
נכון.
פה זה לא ככה. פה הוא אומר שזה בריאה בפני עצמה, ולא הכריעו חכמים. זאת אומרת, זה משהו...
לא, לא הכריעו חכמים, לאיפה לשייך אותה, לא, זה לא סותר.
אבל אם זה לא בהמה ולא חיה, אז זה לא זה ולא זה, אז מה זה לא הכריעו?
אבל יש דינים בשעס שמחולקים בין חיה לבין בהמה. עכשיו, מה תעשה עם סוג שלישי? יש סוג שלישי, הוא אחר, הוא לא גם בהמה וגם חיה, הוא משהו שלישי. אבל יש מקומות, יש דינים בשעס, שיש הבדל בחיה, נגיד כיסוי אדם. אז כיסוי אדם מתחדש על חיה, אבל לא על בהמה. אוקיי? עכשיו אני שואל, אוקיי, יש לי כביש, זה סוג שלישי. מה עושים איתו? זאת אומרת, לא הכריעו חכמים, האם להצמיד אותו לחיה או להצמיד אותו לבהמה. לא שלא הכריעו מה האופי שלו, האם הוא חיה או בהמה, אלא איזה דינים ליישם עליו. אוקיי? זה בדיוק ההבדל. זאת אומרת, לפי רבי יוסי, נראה שהספק הוא לא, אין פה ספק במהות של הכביע, האם הוא חיה או בהמה, זה לא ספק בכלל. זה פשוט סוג שלישי. זה לא נכון שהעולם מחולק רק לשני סוגי חיות, חיה ובהמה. יש גם כמין, יש גם סוג שלישי. רק שבדיני התורה, בדרך כלל, אנחנו רגילים להבחין בין חיה לבין בהמה. ואז הספק שלי הוא לא ספק במציאות, אלא הוא ספק בדין. מה קורה בדיני התורה השונים לגבי עקבי? האם ליישם עליו את הדינים של חיה או את הדינים של בהמה? למרות שהוא עצמו לא זה ולא זה. הוא משהו שלישי שאין לגביו שום ספק. הספק הוא לא במציאות, אלא הספק הוא ספק בדין. יכולה להיות לזה השלכה. יש הבדלים בין ספק במציאות לספק בדין. אוקיי? למשל, לעניין ספק ספקה, יש כאלה שרוצים לטעון שבספק בדין לא הולכים להקל, בספק במציאות כן הולכים להקל. אז יש בזה השלכות, האם זה ספק במציאות או ספק בדין, ולכאורה מדברי רבי יוסי עולה, שהספק פה הוא ספק בדין ולא ספק במציאות. לעומת זאת, במקורות הקודמים שקראתי, נגיד זה שבא מן התיש ומן הצביעה, אז הטענה היא שבעצם יש פה איזשהו ספק, הוא נראה קצת כמו חיה, קצת כמו בהמה, ולכן אני לא יודע, יש לי ספק במציאות, אני לא יודע איך להתייחס אליו, האם הוא חיה או בהמה. אבל כאן אני רוצה להביא עוד אפשרות להגדיר את הספק, אפשרות שלישית, וזה שיכול להיות שיש בו סימני חיה וסימני בהמה. הוא בא מתאיש ומצביעה, אז הגנטיקה בעצם נותנת לו סימנים מסוימים מהתאיש, וסימנים אחרים מהצביעה. אז עכשיו יש לי ספק איך לסווג אותו, האם הוא חיה או בהמה, לא בגלל המוצא שלו, שהוא בא מתאיש ומצביעה, אלא בגלל מה שהוא. יש סימנים לחיות וסימנים לבהמות. אצלו יש סימנים מעורבבים. אז מה לעשות עם אחד כזה? הוא גם... כן, האם אני מתייחס לסימני החיה, או שאני מתייחס לסימני הבהמה, או יש לי ספק שנובע, נגיד שלא הייתי יודע שהוא בא מהתאיש והצביעה, אני עדיין הייתי מסתפק, כי אני רואה בו סימני חיה, אני רואה בו סימני בהמה, אני לא יודע מה לעשות איתו. ואפשר היה להבין שלא, אין בו סימני חיה או בהמה, אין בו סימנים, הבעיה היא לא הסימנים, הבעיה היא המוצא. בגלל שהוא נולד לחיה ולבהמה, אז עכשיו השאלה, יש בו, כמו שהפלייטי אמר, יש בו מימדים של חיה ומימדים של בהמה. עכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, הבן של חיה הוא ודאי חיה, הבן, אפילו אם לא היו בו סימנים. הבן של בהמה הוא ודאי בהמה גם אם לא היו בו סימנים. עכשיו הוא גם בן של חיה וגם בן של בהמה, ואין בו סימנים לצורך הדיון. אני עדיין מסופק, האם להגדיר אותו כחיה או כבהמה. אז יש לנו בעצם, נדמה לי, שלוש אפשרויות להגדיר את ה... את ה, את הספק או את ה, את המעמד של הקווי. אם הוא בהמה, אז זה לא אופציה, הרשב"ג, אז הוא פשוט בהמה. אבל אם לא, אז יש לנו בעצם שלוש אפשרויות. האפשרות אחת זה שבריאה בפני עצמה. ואז לכאורה זה רק ספק באיך איזה דינים ליישם לגביו. זה ספק בדין, לא ספק במציאות. יש עוד שתי אפשרויות של ספק במציאות. או ספק מחמת המוצא, הוא בן של חיה ובן של בהמה, אתה לא יודע אם הוא חיה או בהמה, או ספק מחמת הסימנים. יש לו סימני חיה וסימני בהמה, שהוא קיבל אותם מהגנטיקה שלו, אבל זה לא מעניין. עכשיו מה שמעניין אותי זה מה הסימנים שלו. יש לו סימנים של חיה וסימנים של בהמה, אז אני מסופק. זה בעצם דומה מאוד לאנדרוגינוס, נכון? אנדרוגינוס בעצם יש לו סימני זכר וסימני נקבה, והשאלה האם, לאן לשייך אותו? מובנים מסוימים, ברגע שיש לו גם סימני חיה וגם סימני בהמה, אז יש אופציה, אולי הייתי קורא לה אופציה רביעית, והיא שהוא יהיה גם חיה וגם בהמה. הרי יש לו סימני חיה, יש לו סימני בהמה, או שהוא בא מחיה, בא מבהמה, שתי האופציות האחרונות, אני יכול להגדיר אותם כך, התוצאה היא לא שאני בספק, אלא שהוא גם חיה וגם בהמה.
יכול להיות דבר כזה? יצור לא? שהוא גם חיה וגם בהמה?
למה לא? כן, למה לא?
אלא אם יש חפיפה בין חיה לבהמה.
הנה, אתה רואה שיש. יכול להיות יצור שהוא גם זכר וגם נקבה. אנדרוגינוס הוא גם זכר וגם נקבה. בין השמשות יכול להיות גם יום וגם לילה, או ספק יום ספק לילה, לא כתנאים משולשת. זאת אומרת, הרבה מאוד דיכוטומיות שאנחנו רגילים אליהן, הן לא ממש דיכוטומיות, דיכוטומיות, כן? יכול להיות שיש קטגוריות ביניים שאולי שייכות לשתיהן, אבל לא מספק. זה מוודאי, זה באמת שתיהן. עכשיו, הרוגצ'ובר טוען שדינים, הוא טוען שבין השמשות זה גם יום וגם, שיש מחלוקת תנאים לגבי בין השמשות. יש תנא שאומר זה גם יום וגם לילה, יש תנא שאומר זה לא יום ולא לילה, ויש תנא שאומר שזה ספק. אוקיי? מה ההבדל? נגיד שיש דין מסוים שחל רק ביום. האם הוא יחול בבין השמשות? זאת אומרת, זה תלוי. אם הדין הזה חל ביום כי אין אותו, כי הלילה יתמעט, בסדר? זאת אומרת שבלילה אסור לעשות אותו, אז אי אפשר לעשות אותו בין השמשות, כי בין השמשות הוא גם לילה. אבל אם הדין הזה צריך יום כי צריך יום, לא כי אסור לילה, בין השמשות הוא יום גם. אז אפשר לעשות אותו גם בבין השמשות. זה על הצד שבין השמשות הוא גם יום וגם לילה. על הצד שבין השמשות הוא ספק, אז אתה בספק, על הצד שהוא לא יום ולא לילה, עוד פעם, זה יהיה נפקא מינות, רק הפוכות. אוקיי? זאת אומרת, בכל המקומות שבהם, זה מה שנקרא בגמרא, דומה מאוד למה שנקרא בגמרא, זה וזה גורם. יש שני דברים שיצרו את היצור שבפנינו, שהם יטביעו בו חותם, שהם נטלו חלק ביצירתו, כמו החיה והבהמה אצלנו. ואז יכול להיות שאני רואה בו את טביעות האצבע, כן, את טביעות האצבע של שני היוצרים שלו, ואז אפשר לדון האם אני בספק האם הוא כאן או כאן, או האם הוא שניהם, גם יחד. והנפקמינות, כמו שאמרתי קודם, מהרוג הצ'ובר, אוקיי? אז זה האפשרויות להגדיר את הספק של בין השמשות. תראו למשל את לשון הרמב״ם, בלכות מאכלות אסורות, כן, בלכות מאכלות אסורות פרק א', כלאיים הבא מבהמה תאורה עם חיה תאורה, הוא הנקרא כבי, חלבו אסור, ואין לו קין עליו, הוא מחסין את דמו. זאת אומרת, הוא אומר שזה כלאיים שבא מבהמה תאורה, או חיה תאורה. קודם כל, אז הוא הכריע כמו הדעה בגמרא, שכבי זה לא בריאה בפני עצמה, אלא זה תאיש שבעל צביעה. דבר שני, הוא מביא את ההלכות פה, לכאורה נראה שזה לא מדיני ספק. נכון? אבל זה בא מבהמה תאורה עם חיה תאורה, הוא הנקרא כבי. חלבו אסור, למה הוא אסור? אפשר היה להגיד מספק. אפשר היה להגיד לא, חלבו אסור כי הוא חיה. הוא גם חיה וגם בהמה. אין לו קים עליו, ומכסים את דמו. מכסים את הדם שלו עוד פעם בגלל שהוא, בגלל שהוא חיה. אז האמירה של הרמב״ם יכולה בהחלט, א', נראה שהספק הוא באמת לא בגלל הסימנים שאנחנו רואים בכבי עצמו, אלא בגלל המוצא שלו, שהוא בא מבהמה וחיה, זה א', ב', התוצאה של ההגדרה הזאת של הרמב״ם, היא שיכול, לפחות יכול להיות, שהרמב״ם בכלל לא רואה את זה כדיני ספקות, אלא הוא גם חיה וגם בהמה, וחלים עליו הדינים של חיה ובהמה. בפירוש המשנה, בביקורים, הוא אומר, הוא מין שצורתו בין העיזים והצבעים, וכך אמרו, כבי בריאה בפני עצמו, ולא הכריעו בו חכמים, אם מין חיה הוא או מין בהמה. אז פה כן נראה שיש איזשהו ספק לחכמים, שלא הכריעו בו, אבל אני לא בטוח שהוא מתכוון לספק. לא הכריעו בו חכמים, הכוונה, חכמים לא נתנו לו סטטוס אחיד, אלא מה? הוא גם חיה וגם בהמה. הם לא הכריעו שאנחנו נתייחס אליו כמו אחד משניהם, אלא מה כן? לא ספק. אנחנו נתייחס אליו כשניהם, הוא גם חיה וגם בהמה. מה תהיה ההשלכה? שבמקום שיש דין בחיה זה יחול עליו, במקום שיש דין בבהמה זה גם יחול עליו. בוודאי, לא מספק. הוא גם חיה וגם בהמה. כמו חציה שפחה, חציה בת חורין. חציה שפחה, חציה בת חורין זה לא ספק. היא גם שפחה וגם בת חורין. יש לה דיני שפחה ויש לה דיני בת חורין. לפעמים הדינים האלה סותרים, ואז צריך להחליט מה לעשות. לכן במצבים כאלה, לפעמים אפשר לראות ביטויים כאילו שהמצבים האלה הם מצבי ספק. אבל זה לא באמת מצבי ספק. אתן לכם דוגמה, נגיד שיש, יהיה איזשהו דין דרבנן, בסדר? נגיד שיש דין דרבנן, והוא קיים רק בחיה ולא בבהמה. ועכשיו אני אשאל את עצמי, האם הדין הזה חל על כבי? אם זה ספק, הספק דרבנן לכולה, נכון? אז זה לא יחול על כבי. אבל אם כבי הוא גם חיה וגם בהמה, אז מה אכפת לי זה דין דרבנן? אני מכיל את זה על הכבי לא בגלל דיני ספקות, אני מכיל את זה על הכבי בגלל שהוא חיה. הוא גם בהמה, אבל הוא גם חיה. אז זה מוודאי, זה לא מספק. במצב כזה גם דין דרבנן יחול עליו. בדאורייתא לא יהיה הבדל, לכן הרבה פעמים קוראים למצב כזה ספק. יש עוד מקומות בשס שקוראים למצב כזה ספק. כי מדאורייתא אין הבדל. בדאורייתא גם בדיני ספקות מחמירים, וגם בדיני הוודאות זה תמיד יוצא לחומרה. הדין הרלוונטי תמיד יחול מהצד של החיה או מהצד של הבהמה, שזה כמו ללכת לחומרה. אבל הנפקמינה תהיה בדיני דרבנן. שבדיני דרבנן אנחנו עדיין נלך לחומרה אם זה לא ספק, אבל אם זה ספק, אנחנו נלך לכולה. בעצם אני חושב שההגדרה יותר נכונה, זה לא שהולכים לחומרה, אלא שמה שקובע זה הדין הפוזיטיבי ולא הדין הנגטיבי. מה זאת אומרת? שנגיד, יש דין כיסוי אדם בחיה. בבהמה, זה לא שיש דין לא לחסות, אלא אין את הדין של לחסות. נכון? בחיה יש דין לחסות, בבהמה אין את הדין לחסות. אז במצב כזה, משהו שהוא גם חיה וגם בהמה, אנחנו נחסה את הדם שלו. למה? כי מצד החיה שבו יש פה דין לחסות את הדם. אם מצד הבהמה היה איסור לחסות את הדם, אז לא היינו מחסים את הדם שלו. כי יש איסור, והרי מצד הבהמה שבו, כי איסור זה דין פוזיטיבי. היעדר דין זה דין נגטיבי. לכן במצב של מציאות כפולה, מה שיחול זה הדין הפוזיטיבי ולא הדין הנגטיבי. בדאורייתא זה בדרך כלל חופף להליכה לחומרה. אבל בדרבנן לא. לכן הרבה פעמים אנשים נוטים לראות את, את האמירות האלה שלא יכריעו חכמים או משהו כזה, כאמירות שמבטאות ספק. ואני בכלל לא בטוח שמדובר בספק, לפי הרמב״ם. זוכרים גם מסקנת הסוגיה אצלנו, שזה בריאה בפני עצמה, ולכאורה זה לא ספק. יש גם רמב״ם ביבמות שכותב את זה. אני חושב שבהחלט סביר שגם ברמב״ם אפשר ללמוד ככה את, את הסוגיה. בתוספות, אצלנו בסוגיה, כותב ככה, כביס פייקאו, תימה, המאי לא הכריעו בו חכמים, אי חיה, אי בהמה, נבדוק בקרניה, שבזה ניכר, אי חיה, אי בהמה, כדי איתה באילו טריפות, כן, יש שם בחולי נונטט, יש סימנים, מה זאת חיה ומה זאת בהמה, אז בוא נבדוק בסימנים של הכבי, ונראה אם הוא חיה או בהמה, מה יש פה להסתפק, נראה, יש לנו סימנים, אז הסימנים האלה יכולים להוות אינדיקציה, אז אומר תוספות, ויש לומר, שמה היו טועים בסימן הדה חרוקות בעינן, והוא דה מבלה חירקאי הוא, והיינו ספקה דה איזה דה קרקוז, לא משנה, זה כל הפרטים בסוגיה שם, צריך שיהיה חריצים ופגמים בקרניים של החיות, ואז זה חיה. אבל צריך שהם יהיו איכשהו משולבים זה בזה, לא חריצים נפרדים, אלא הם כולם מעורבבים אחד בשני, ודי קשה לפעמים להכריע, האם זה זה או זה, כמו שהגמרא מביאה שם לגבי איזה דקרקוז וכו'. אז הוא אומר, גם אם יש סימנים, בהחלט יכול להיות שיש עדיין מקום לספק. מה רואים בתוספות? תוספות מבין שהספק לגבי עקבי הוא לא בגלל המוצא, כמו שהרמב"ם מבין, כי הוא בא מבהמה ומחיה. לא אכפת לי מאיפה הוא בא. הספק הוא כשאני מסתכל עליו כשלעצמו, אפילו אם לא הייתי יודע מה המוצא שלו. כי הסימנים לא חד משמעיים אצלו, אז אתה לא יודע אם הוא חיה או בהמה. וכאן מאוד ברור שדין הכבי צריך להיות דין מספק, ולא דין מוודאי. ברמב״ם אמרתי שבפשטות נראה שיש פה ודאי, לא ספק. הוא בא מבהמה ובא מחיה, ולכן יש פה ודאי, לא בריאה בפני עצמה של רבי יוסי. אני אומר בשיטה הראשונה, מה יש אומרים? שהוא בא מתאי שבא על צביעה, אבל כיוון שהמוצא שלו מעורבב בין חיה לבהמה, אז לגביו הוא גם חיה וגם בהמה. אז אני לא ספק, הוא גם זה וגם זה. אבל אם אתה אומר שזה שהוא בא מחיה ומבהמה, אולי כן, אולי לא, אבל לא זאת הסיבה שבגללה יש לו מעמד ביניים. יש לו מעמד ביניים פשוט בגלל שהסימנים, כמו שתוספות אומר, ושהסימנים שלו לא חד משמעיים. אם הסימנים שלו לא חד משמעיים, אז ברור שהסטטוס שלו זה סטטוס של ספק. זה לא סטטוס של גם וגם. זה החידוש של תוספות רואים, הספק הוא לא בגלל המוצא, אלא בגלל הסימנים העכשוויים, וההשלכה היא שבאמת צריך להתייחס אליו כספק, ולא כגם זה וגם זה, כמו שהרמב״ם, כמו שמשתמע מהרמב״ם. אוקיי? טוב, בואו נצא להפסקה של 5 דקות, ונחזור אחר כך. אוקיי, חוזרים? עכשיו, זה בעצם הרקע, בואו נראה עכשיו את הסוגיה שלנו, ונראה שיש שלוש צורות לקרוא אותה לאורך ה, לאור ה, לאור מה שתיארתי עד כאן. כן, מובאת פה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. ואז, אי תווי רבי יוחנן לריש לקיש, אין לי, אלא כל שישנו בעונש, ישנו בעזרה. כבי וחצי שיעור, הועיל ואינו בעונש, יכול אינו בעזרה. תלמוד לומר, כל חלב. אז רואים ש... כבי וחצי שיעור הם לא בעונש, אבל בכל זאת יש עליהם עזרה שכתוב כל חלב. על זה עונה ריש לקיש, שזה מדרבנן, הוא קרא אסמכתא בעלמא. בסדר? שיש איסור דרבנן. על זה אומרת הגמרא, אחינמי מסתברא, כך גם מסתבר, כמו שריש לקיש אומר, איס אל קדאיתך דאורייתא, כבי ספיקא הוא, איס טריך קרא, לעיתוי הספיקה? ואת אומרת, אגמר, הרי אתה לא יכול להגיד שיש פה דאורייתא, למה? כי אם זה היה דאורייתא ולא דרבנן, הרי עקבי מדאורייתא הוא ספיקה. האם צריך פסוק לעיתוי הספיקה? לכן ברור שזה בעצם רק אסמכתא בעלמא, זה לא באמת מקור מפסוק. במאמר מוסגר, אז לפי ריש לקיש, מה הדין של כבי?
ספק.
אז זה שהוא עשו מדרבנן, אבל כבי?
אז הרמב״ם דיבר רק לפי רבי יוחנן?
מה?
הרמב״ם שאמר שזה לא ספק, זה רק לשיטת רבי יוחנן?
רגע, מגיע עוד לרמב״ם ההוא. קודם כל אני קורא את הסוגיה כאן. הלכה כרבי יוחנן, כך שזה לא מפתיע. אנחנו פוסקים הלכה כרבי יוחנן פה. אבל מעבר לזה, אני אומר, עזוב כרגע את הרמב״ם, בסוגיה פה. אם כבי הוא ספק, ספיקא דאורייתא לחומרא, נכון? אז בעצם ריש לקיש צריך להסכים שהדין של כבי זה שהחלב שלו אסור מדאורייתא. אז מה זאת אומרת מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא הוא? מה אסמכתא בעלמא? חצי שיעור זה אסמכתא בעלמא, וכבי?
זאת אומרת שזה רק דרבנן.
כבי, גם כן רק דרבנן?
כן, אומר, אם יעלה על דעתך להגיד שזה דאורייתא...
מה זה זה? החצי שיעור. הדיון שלנו הוא על חצי שיעור. מכל חלב אנחנו מרבים כבי וחצי שיעור. אז אומר, יש לקיש לא, דין חצי שיעור זה איסור דרבנן. ובוא אני אוכיח לך את זה. כיוון שאם זה היה דאורייתא, אז בעצם יש פה ריבוי, על כבי שהוא ספק. נו, אז מה? אז מה אם יש ריבוי על כבי שהוא ספק? אז לכאורה הכוונה, שמספק הייתי מחמיר גם ככה, אני לא צריך את הריבוי. ספק הדאורייתא לחומרא. לכן ברור שזה דין דרבנן. נו, ועכשיו אתה ריש לקיש שאומר שזה דין דרבנן, מה אתה אומר לגבי כבי? לא לגבי חצי שיעור, חצי שיעור זה סוד דרבנן. אבל מה אתה ריש לקיש שאומר על כבי?
שזה ספק, ספק דאורייתא.
אם זה ספק, אז ספק דאורייתא. אז מה זה הריבוי הזה של כל חלב?
אסמכתא.
מה זה נקרא אסמכתא? אסמכתא לדין דרבנן? אבל אין פה דין דרבנן, זה דין דאורייתא, זה ספק דאורייתא לחומרא.
חצי שיעור.
מה?
זה אסמכתא לחצי שיעור.
ובקבי?
לא צריך אסמכתא.
בכלל לא. אז יש פה דבר מאוד מוזר. ואתה, אז הוא אומר ככה, הכל חלב בעצם לומדים מזה, רק חצי שיעור, לא כבי. וגם את החצי שיעור זה רק אסמכתא. נכון? כי זה דין דרבנן. אז מה עם כבי? זה אפילו אסמכתא לא צריך, נו, אבל הברייתא מביאה גם את כבי מכל חלב. משהו פה לא הגיוני. אז מה תגיד לי? לפי הרמב״ם למשל, הרמב״ם הרי סובר שספיקה דאורייתא לכולה, מדאורייתא. החובה להחמיר בספקות היא רק חובה דרבנני, נכון? זאת אומרת, בעצם מדאורייתא ספיקה דרבנן לכולה. לפי הרמב״ם כן אפשר לקרוא את זה. שלפי הרמב״ם, הדבר הזה הוא אסמכתא לחובה להחמיר בספקות. כי החובה להחמיר בספקות היא מדרבנן, וכל חלב הוא אסמכתא. אוקיי? ואז יוצא זה אסמכתא לשני הכיוונים. אבל לפי רוב הראשונים שלומדים לא כמו הרמב״ם, שספקא דאורייתא לחומרא, מדאורייתא, אז לא ברור איך לקרוא את הגמרא הזאת. בואו נמשיך רגע. הגמרא דוחה, היא משומה לא איריה. כסברי, כביר בריאה בפני עצמה היא. ואי לא תימה אחי, האדם הרבי דיברבין, אף כל ליטוי עקבי. כבי ספיקה הוא, איס צריך קרא לריבוי ספיקה, אלא בריאה שני, החנמי, בריאה שני. מה אומרים? שזה לא ראיה, נכון? יכול להיות שכבי הוא בריאה בפני עצמו ולא ספק, וצריך את הפסוק כדי לרבות את איסור חלב בכבי, ולכן זה כן דין דאורייתא, זה לא אסמכתא. זה רבי יוחנן מדבר פה, כן? רבי יוחנן אומר, אתה הבאת לי ראייה מהברייתא הזאת שזה רק אסמכתא? לא נכון. אפשר לפרש את הברייתא הזאת שזה לימוד גמור. אם אנחנו נגיד שכבי הוא לא ספק אלא בריאה בפני עצמה, אז הלימוד הגמור הזה אומר שיש איסור חלב גם בכבי, למרות שהוא בריאה בפני עצמו, ולגבי חצי שיעור זה באמת לימוד גמור שחצי שיעור אסור מן התורה. ולא אסמכת. נדמה לי שלפי ריש לקיש גם צריך לומר שזה בריאה בפני עצמה. כמו שאמרתי קודם, אחרת לא ברור לפי ריש לקיש איך הוא קורא את הברייתא. תגיד שהוא מפרש אותה שזה אסמכת. אם הוא מפרש אותה שזה אסמכת, אז לגבי חצי שיעור אני מבין. זה אסמכת לדין חצי שיעור שהוא אסור מדרבנן. אבל לגבי הכבי, אסמכת למה זה? אם זה ספק רגיל, הספק הדאורייתא לחומרא, אז היינו אוסרים חלב מדאורייתא. מה תגיד שזה אסמכת לעצם החובה להחמיר בספקות? אז פה השאלה, אם החובה להחמיר בספקות היא דרבנן או דאורייתא. לפי הרמב״ם זה דרבנן עוד מיכה, אבל לפי רוב הראשונים, הר"ן והרשב"א ועוד, זה דאורייתא. אז מה זאת אומרת, זה אסמכתא לחובה להחמיר בספקות? אז האמת שיש מקומות שבהם רואים שיש כזה דבר מושג של אסמכתא לדאורייתא. יש דין דאורייתא שבא במסורת, הוא לא יוצא מפסוק. ומביאים פסוק בתור אסמכתא לדין הזה. זה אסמכתא לדין דאורייתא, לא לדין דרבנן. החובה להחמיר בספקות מאיפה היא יוצאת? לא יודע, ממסורת, מה שלא יהיה, מקור אחר. פה מכל חלב, מביאים אסמכתא לחובה להחמיר בספקות. אסמכתא לדין דאורייתא. אבל זה מוזר, כל הסיפור הזה. יותר בפשטות נראה, שריש לקיש בעצמו גם מבין שכבי זה בריאה בפני עצמה. ואם זה בריאה בפני עצמה, אז יכול להיות שיש פה באמת דין דרבנן לאסור את החלב של הכבי, למרות שהוא בריאה בפני עצמה, הוא לא חייב ולא בהמה, אבל זה רק אסור מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא. אבל גם זה לא פשוט. מה? אני אומר, יכול להיות שריש לקיש גם מסכים שכבי זה בריאה בפני עצמה. והחובה, האיסור לאכול חלב של כבי הוא איסור דרבנן. והפסוק הוא אסמכתא בעלמא.
אבל הוא אומר כבי ספיקה הוא.
בדיוק.
הגמרא אומרת דעת ריש לקיש, כבי ספיקה הוא.
זה יכול היה להסביר את דעת ריש לקיש. אבל בלשון הגמרא, איך שהגמרא מנסחת את הנימוקים של ריש לקיש, נראה שהוא לומד שזה ספיקה. הרי זה מה שהוא שואל על רבי יוחנן, הרי כבי ספיקה הוא, הוא לא אומר לשיטתך זה ספיקה. הוא עצמו מניח שזה ספיקה. נו, אז אם זה ספיקה, הוא שואל את רבי יוחנן, אז מה שייך לחדש על זה, להגיד על זה שזה איסור דאורייתא של חלב של ספק, יש ספק דאורייתא לחומרא. זאת אומרת שריש לקיש מבין שקביעו ספק. תראו, זה יכול להיות תלוי באפשרויות השונות שהעליתי קודם, איך להבין את שני הריבועים האלה מהפסוק. למשל, לפי הפלייטי, אז הוא בעצם רוצה לומר שקביע גם הוא חצי שיעור. נכון? הוא חצי חלב חצי חלב של חיה, חצי איכותי, אוקיי? אז לשיטתו בעצם, מה שתגיד על חצי שיעור, תגיד על קביע. זאת אומרת, אם חצי שיעור אסור מדי רבנן לפי ריש לקיש, גם קביע אסור מדי רבנן. נכון? ואז באמת, אפשר להגיד פה, קביע הרי הוא ספייקה. ואם הוא ספייקה, אז לכאורה לא שייך לגביו ריבוי של לאסור את, לאסור את החלב מדאורייתא. אז מה, ריש לקיש עצמו מציע? לא, קביע הוא בעצם בא מחיה ומבהמה. וכיוון שכך הוא בעצם חצי שיעור, הוא גם זה וגם זה, הוא לא ספק. אז יש בו חצי שיעור איכותי, כמו חצי שיעור עצמו. ואם חצי שיעור זה דין דרבנן, אז גם קביע זה דין דרבנן. ולדין הזה, הכל חלב הוא אסמכת. לפי הפלייטי אפשר להבין את זה.
איך נסביר את המילים קביע ספייקה הוא? לפי
הפלייטי. לזה קוראים ספייקה. הוא עצמו אומר את זה. הגמרא עצמה אומרת שזה תאי שבא מן הצביעה, ועל זה היא אומרת שזה ספייקה. אז הסברתי את זה קודם ואמרתי, לפי הרמב״ם למשל, אמרתי שהמונח ספייקה פה, זה לא באמת שאנחנו מסופקים, אלא שהוא גם זה וגם זה, יש לו סטטוס ביניים, לא הכריעו בו חכמים או משהו כזה. הרבה פעמים, בכמה וכמה מקומות אנחנו מוצאים, שלמצב כזה קוראים ספייקה. אוקיי? עכשיו, רש"י פה במקום, וגם תוספות, מסבירים את קושיית הגמרא אחרת. הם אומרים, קביע ספייקה הוא, וספייקה, כן, ריש לקיש אומר, ולגבי ספייקה, לא שייך שיהיה ריבוי כל חלב. אז תוספות אומר, רואים פה. אי צריך קרא לריבוי הספק, אז זה התוספות. דף על גם דאמר פרק ת' דבכורות, עשירי ודאי ולא עשירי ספק, וכן בשלהי מסכת נזיר דאמרינן, ספק בהרת קדמה, ספק שיער לבן קודם, טהור, ויליף למקרא דכתיב לטהרו או לטמאו, פתח הכתוב בטהרה תחילה, ולא פרחינן איץ צריך קרא למאות הספייקה. ואת יש מקומות שבהם ישנם פסוקים מפורשים שמדברים על מצבי ספק. כן? כמו בית עשירי ודאי ולא עשירי ספק. בית כפו כהן שם כבתחילה בה מציע ועוד. אז מה? שם הגמרא לא מוטרדת מזה שיש ריבוי של פסוק בתורה על מצב של ספק. אז למה פה כן? כך שואל התוספות. יש לומר, דאח הפריך שפיר, איסטריך קרא לאיתוי הספייקה, דקמי שמי הגליה, שהוא שווה כל שעה, דה ומצי למי מרלן, היא חיה, היא בהמה, ואיחד מיני הוא חיה, כולו חיות, ואיחד מיני הוא בהמה, כולו בהמות. אומר התוספות, פה זה ספק מיוחד, זה לא כמו עשירי ודאי ולא עשירי ספק. למה? עשירי ודאי ולא עשירי ספק, הכוונה, למשל, אני מונה הרי את מעשר בהמה, אני מונה את הבהמות, אחת הבהמות שמניתי קפצה חזרה לתוך העדר, אני לא מזהה מי. אז עכשיו כל אחד שיוצא הוא עשירי עשירי ספק ולא עשירי ודאי. כאן התורה לא יכלה להגיד לי מי זה הבהמה הזאת, כי זה תלוי בסיטואציה. לפעמים הבהמה הזאת היא העשירית, לפעמים היא לא העשירית. אבל בקבי זה ספק מהותי, זה ספק בטבע. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בספק. אז אם הוא היה רוצה, הוא היה פשוט אומר לי שכבי זה חיה, או כבי זה בהמה. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בספק, אז אם התורה רוצה לפתור לי את בעיית הספק, מה שהיא הייתה צריכה לומר לי, זה פשוט לגלות לי מה זה כבי. היא יודעת. זה לא אותו ספק כמו ספק של עשירי ודאי ולא עשירי ספק. עשירי ודאי ולא עשירי ספק זה ספק מקומי. לפעמים זה יהיה עשירי, לפעמים זה יהיה תשיעי. הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד לי תמיד שיש לך ספק עשירי, דע לך זה תשיעי. לא נכון, לפעמים זה באמת עשירי. אבל בכבי, אם אחד מהם הוא חיה, כולם חיות, זה אמין. זה פשוט השאלה היא, מי זה אמין הזה? אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי מה, שיגיד לי. אלא מה, ברור שהפסוק לא יכול לדבר על הספק הזה. אם הפסוק היה מדבר על הספק הזה, אז הוא פשוט היה אומר לי מה זה כבי. אולי הוא אוסר עלי חלב. הוא פשוט היה מתיר לי את הספק הזה ופותר לי את כל הבעיה. לכן אומר התוספות, שהקושייה של הגמרא זה לא שאי אפשר לרבות דין על מצב של ספק, כמו שקראנו בפשט הגמרא. הקושייה של הגמרא היא שאם יש מצב של ספק מהותי, אז התורה הייתה צריכה להגיד לי מה זה כבי, במקום לחדש לי כל מיני דינים כאלה ואחרים. וזה הכל. לכן אומר יש לקיש, לא סביר שהתורה פה דיברה באמת על, 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 על הדין של הכבי. אז מה כן? אז הוא מציע, זה אסמכתא בעלמא. ואז מה? אז חצי שיעור, זה אסמכתא בעלמא כי זה דין דרבנן, והכבי מה זה? הרי עכשיו התוספות מניח, כך גם רש"י, זה אותו פירוש, הם שניהם מניחים שבאמת יש פה ספק, נכון? והקדוש ברוך הוא יודע האם כבי זה חיה או כבי זה בהמה, רק אנחנו לא יודעים. אבל לא יכול להיות שהפסוק בא ללמד אותי על כבי, כי אז הוא היה פשוט אומר לי מה זה כבי, הוא לא היה מחדש לי את הדין של חלב של כבי, נכון? הוא פשוט מגלה לי מה זה כבי. לכן מה? לכן ברור שבעצם הפסוק הזה הוא רק אסמכתא בעלמא לאסור את החלב של הכבי. נו, אבל מה זה כבי? אין, הפסוק לא מתייחס לכבי. אבל אם זה ככה, אני חוזר עוד פעם למה שהערתי קודם. אז אני עדיין נמצא בספק, אם כבי זה חיה או כבי זה בהמה? נו, אז אם אני בספק, אז יש כלל שספק הדאורייתא לחומרא. למה צריך את הפסוק שיאסור עליי מדרבנן חלב של כבי? זה אסור מדין ספק דאורייתא לחומרא. לרוב הדעות זה מדאורייתא, לרבנן. בכל מקרה זה אסור. מה נגיד, לפי הרמב״ם זה איסור דה רבנן של דיני ספקות, והסמכתא היא הסמכתא לזה. שמדה רבנן צריך להחמיר בספק דאורייתא, וכל חלב הוא הסמכתא לעיקרון הזה, של החובה להחמיר בספק הדאורייתא, שהיא חובה דה רבננית, אוקיי? כל זה מאוד מוזר, הקריאה הזאת של הגמרא. בקיצור, יש לקיש יוצא ממש מוזר. איך שלא נפרש את זה, יש לקיש יוצא ממש מוזר. אחרי זה בא רבי יוחנן ואומר, מה אתה רוצה, יש לקיש? זה לא ספק, זה בריאה בפני עצמה. אז מה? אז לא חלים עליה דיני ספקות. אז אני לא יודע מה לעשות עליה, לא יכריעו לגבי החכמים, נכון? ועל זה, על זה בא הפסוק ואומר, כל חלב, החלב אסור, כמו חלב של חיה. אבל אם זה, אני אומר עוד פעם, גם בריש לקיש לכאורה היינו צריכים להגיד את זה. רק אני אומר, בלשון הגמרא לא נראה, כי ריש לקיש אומר, כבי ספיקה הוא. אבל מבחינה עניינית, כשאני מסתכל על איך ריש לקיש קורא פה את הברייתא הזאת, נראה שגם הוא מבין שזה בריאה בפני עצמה. אני באמת לא יודע, אין לי הסבר טוב לאיך שריש לקיש קורא פה את הגמרא, אבל נראה שהסוגיה כאן, לפחות ברבי יוחנן ואולי גם בריש לקיש, מניחה שכבי זה בריאה בפני עצמה, וזה לא ספק. יש כל מיני מקומות בש"ס שיש פסוקים שמחדשים דין על ספקות, אבל הם ספקות לא מהסוג של תוספות. ספקות מקומיים, כמו ספק ממזר למשל. ממזר ודאי אמר רחמנה ולא ממזר ספק. מראה בקידושין. עכשיו, הספק של ממזר, הוא דומה לספק של מעשר. עשירי ודאי ולא עשירי ספק, לא לספק של כבי. נכון? כי ספק ממזר, יש לי ספק לגבי מישהו, האם הוא ממזר או לא. ברור שזה לא הכרעה כללית לגבי כל ספקות הממזר. כל בן אדם, לפי מה שהוא, יכול להיות שהבן אדם הזה הוא ממזר, הבן אדם האחר שבספק, אז באמת הוא לא ממזר. אי אפשר שהתורה תגיד לי פה, מה, איך להתייחס לספק ממזר באופן כללי, תכריע את, את הספק המציאותי. ובכל זאת, הגמרא מביאה פה, ממזר ודאי אמר רחמנה, ולא ממזר ספק. זאת אומרת, יש ילפותה שעוסקת בספק, גם מהטיפוס של הספק המקרי, לא מהטיפוס של הספק המהותי, כמו של קבי. לכן המהלך של תוספות הוא באמת מהלך לא לגמרי ברור. כי תוספות מניח שהדבר כזה, אין מה להקשות שהתורה, זאת אומרת, לא יכול להיות שהתורה תתייחס לספק, רגע, לא, סליחה, לא, זה בסדר. יכול להיות שהתורה תתייחס לספק שהוא ספק מקרי, כמו בממזר, כמו במעשר. בספק מהותי, כמו בקבי, שם לא יכול להיות שהתורה תתייחס, כי אז התורה הייתה צריכה פשוט לפשוט לי את הספק, ולא להתייחס אליו. לא, זה בסדר. יש מאמר של רב אלחנן וסרמן, שהוא כותב, יש סדרה שלמה של הלכות, שבהם ספקא דאורייתא לכולא. למשל, ספק ממזר. למשל, ספק טומאה ברשות הרבים. למשל, ספק עורלה בחוץ לארץ. ספק אבל. אם אנחנו מבינים שזה גם על הדאורייתא ביום הראשון, ספק אבל זה גם לכולא. עשירי ודאי ולא עשירי ספק. כל מיני דברים מן הסוג הזה. רב אלחנן וסרמן רוצה לטעון, זה הר"ן בעצם בסוף פרק ראשון של קידושין, הוא מביא את הר"ן הזה, אבל הוא מרחיב אותו לעיקרון כללי. הוא רוצה לטעון שבכל המקומות שבהם התורה אומרת שצריך להקל במצבי ספק, כוונתה בעצם לומר, כן, אני אגיד קודם את הר"ן. הר"ן אומר שספק עורלה בחוץ לארץ מותר. למרות שיש הלכה למשה מסיני שעורלה בחוץ לארץ אסורה, אבל ספק עורלה בחוץ לארץ מותר. לא נוהגים פה בדיני ספקא דאורייתא לחומרא. אומר הר"ן שם בקידושין, אם יש פרי שהוא ודאי עורלה, ואני לוקח ומאכיל אותו מישהו, הוא לא יודע שזה פרי עורלה, אני מאכיל אותו את זה. לא קרה שום דבר. למה? כיוון שההוא שאכל את הפרי לא ידע שהוא עורלה. אז מבחינתו זה ספק עורלה, ולכן היה מותר לו לאכול, אז לא הכשלתי אותו באיסור. למרות שאני יודע, לא שזה ספק עורלה, אני יודע זה ודאי עורלה. זה חידוש עצום.
כל אכילה שאני אוכל, זה ספק?
לא שומע?
כל אכילה שאני אוכל, אתה יכול לייצר מזה ספק?
למה?
אכלתי שומן, אני לא יודע, אתה תגיד אולי זה ספק רלב, ספק שומן.
אם אתה בספק, אז זה ספק, אם אתה לא בספק, אז לא.
גם פה, נתן לי מישהו לאכול, אני לא יודע.
הרן
הופך אותי למסופק.
לא, אני נותן לו לאכול, והוא אוכל כי אין לו סיבה להסתפק. מה הבעיה? אז מותר לו לאכול. אני יודע שזה ודאי עורלה. אז אומר הרן, אני הכשלתי אותו לכאורה בעורלה בחוץ לארץ, שהיא אסורה, בוודאי עורלה בחוץ לארץ. אומר הרן, לא. אני הכשלתי אותו בספק עורלה בחוץ לארץ. למה? כי הוא הרי לא ידע שזה עורלה. כיוון שהוא לא ידע שזה עורלה, אז הוא לא עבר איסור שהוא אכל את זה. בדרך כלל, כשאנחנו לא יודעים שמשהו אסור, עברנו איסור. עברנו אותו בשוגג, או באונס. אבל פה הוא אומר, אין איסור בכלל. למה? כי ספק פה לכולה. מסביר רב אלחנן וסרמן, מה הכוונה? כל הספקות שבהם נאמר ספק דאורייתא לכולה, היסוד הוא שהאיסור הוא איסור תודעתי. ולא איסור עובדתי. האיסור לאכול עורלה בחוץ לארץ, זה לא איסור על החפצה שהוא עורלה בחוץ לארץ, זה איסור לעבור את החוויה של אכילת משהו שהוא עורלה בחוץ לארץ. זה איסור תודעתי, זה לא תלוי במציאות, אלא האיסור בעצמו תלוי בידיעה שלי. בדרך כלל האיסור תלוי במציאות, והידיעה שלי זה רק סיבה לפתור, אם לא ידעתי אז אני אנוס. הוא אומר, לא, הידיעה שלי מגדירה את האיסור, היא לא סיבה לפתור. אם אני לא יודע, אין איסור. הטענה שלו זה שספק לכולה זה לא כלל בדיני ספקות, אלא הספק לכולה במקומות האלה, החידוש הוא שבכל המקומות האלה גדרו של האיסור זה שזה איסור תודעתי. ברגע שבתודעה שלך אתה לא יודע שהאיסור הזה הוא אורלה, אז לא עברת איסור, לא שאתה עברת רק אתה לא אשם, לא עברת איסור, כי לא, זה לא עבר את סף התודעה שלך. זה הטענה שלו. למשל, לפי זה יוצא, אני יכול לקחת ממזר ודאי, לחתן אותו עם אישה ישראלית כשרה, לא להגיד לה שהוא ממזר והכל בסדר, ולרקוד אצלהם בחתונה. כי בממזר גם כן יש מיעוט שספקו לכולה. רק מעלה עשו ביוחסין מדרבנן, אבל מדאורייתא ספק ממזר מותר. ספק ממזר הוא לא ממזר. אז כל הדינים מדאורייתא, אני בעצם יכול להכשיל אותך לכתחילה בדין ודאי. כי אתה, כשאתה לא יודע, אז מבחינתך אין פה איסור. זה חידוש מרעיש.
זה נכון לגבי כל איסור דרבנן לפי הבלחונן?
לא. זה נכון רק לגבי אותם איסורים שהתורה חידשה שספקם לכולה למרות שהם דאורייתא.
אבל למה לא נגיד אותו דבר לגבי איסור דרבנן?
שמה?
שגם אותו דבר,
שהאיסור... אתה מסתם איסור דרבנן?
כן.
שספקו לכולה, אז אני יכול להאכיל מישהו? הנה חינם, יכול להיות שכן.
לא, אבל אוקיי, זה נראה לי חידוש עוד יותר גדול.
לא, דווקא יכול... מדרבנן זה יותר קל, כי מדרבנן התפיסה המקובלת היא שזה איסור גברא ולא איסור
חפץ. נכון, חפר. לא, זה ודאי שזה תפיסה מקובלת, אבל אין תפיסה מקובלת שמותר להכשיל את השני בכוונה.
למה?
לפי זה, אז כל העניין של מערכות כשרות למשל.
נו.
מה העניין שהם יספרו לי שיש, שאין...
באמת לפי זה אין עניין? יש את הנתיבות? הנתיבות הרי אומר שמי שעבר בשוגג על איסור דרבנן לא צריך לעשות תשובה.
זה לא אותו דבר, אני מכיר את הטענה הזאת. זה לא ממש אותו דבר כמו הטענה שמותר
למישהו להפשיב. אותו דבר, אבל זה סברה דומה. למה לא צריך לעשות תשובה?
אני יש לי חילוק.
כי תודעתית הוא לא עבר איסור. נו, אז גם אם אני מכשיל אותו תודעתית הוא לא עבר איסור.
נכון, אבל אני חושב שהעניין של תודעתית לא עבר איסור, זה עדיין לא פותר אותו מלנסות לברר את הספק. זאת אומרת, למשל, כשאדם קונה משהו עם הכשר, בעצם הוא אומר, אני ניסיתי לברר את הספק, אני סומך עליך, ואחרי זה, אם טעיתי, אז לא עברתי איסור.
אתה יכול להגיד, שבמקום שהוא יכול לברר ולא ברר, אנחנו לא רואים...